ממשיכים בקריאה איטית, שוהה, מדוקדקת, בעמוד הראשון בפתיחה לספר איש האמונה, מתוך הנחה שדרכה נוכל, דרך העמוד הזה נוכל למצוא את השער, להיכנס למשנת הרב סולובייצ'יק, ולהבין כשאנחנו אומרים משנה קיומית, סליחה, למה אנחנו מתכוונים, ומה הייחוד של המשנה שאנחנו לומדים. וגם פה לדעתי תהיה נקודת הכרעה של חלק מהיושבים פה, אם הם ממשיכים ללמוד או לא ממשיכים ללמוד. למה אני אומר את זה? גם בהקדמה לספרי על הרב סולובייצ'יק, והיו לה חוברת, לא ספר, והיו לה אחדים בידיך, אני מספר שכשהייתי רם בישיבת הגולן, פעם בא אליי בחור בשיעור ושאל אותי, הרב, למה כשאני יוצא משיעור של הרב קוק, אני תמיד זורח, אני תמיד מאיר, תמיד העולם נראה לי פתוח וזה, ואילו כשאני לומד הרב סולובייצ'יק אני יוצא מבואס וזה, אז אני, זה החוזה בינינו. כן, כפי שאתם תראו, הדברים שהרב סולובייצ'יק, החוויה הקיומית לכאורה ברמה התיאורטית, לא חייבת להיות מייסרת. חוויה קיומית, כשאני בוחן את הדברים בתוך האדם עצמו, אז היא יכולה להיות גם מאוד מאוד מאירת פנים ומאוד מאוד הרמונית. אבל בדרך כלל, כשאנחנו בוחנים את משניותיהם של בעלי החוויות הקיומיות, אנחנו מוצאים שהחיתות הפנימי והניסיון לעמוד על טיב העניין ועל טיב החוויה וזה, הוא בדרך כלל מאוד מייסר ומאוד מכאיב, כמו שהרב סולובייצ'יק כותב כאן עכשיו. וכך הוא כותב: האדם המאמין אשר חווייתו הדתית עמוסה מאבקים פנימיים וסתירות. רק המשפט הזה, בואו קצת נשהה בתוכו. אני מזמין את כל היושבים פה לפתוח את כל הספרים שנכתבו על אמונה במאה השנים האחרונות בעולם הרבני. האם יהיה נכון להגיד שכולם בלי יוצא מן הכלל, בראש ובראשונה כשהם מציגים את האמונה, הם מציגים את האמונה כמקור לאושר, למקור להרמוניה, למקור לקבלת התשובות הנכונות, למקור של הפיתוי שלהם, כן? כלומר, תבוא ותאמין, תאמור הוא כי טוב השם, אשרי הגבר חסבו. כן? כלומר, זה הצורה שבדרך כלל אנחנו רגילים לצייר את האמונה. מה עושה האמונה לאדם המאמין? היא הופכת אותו למבין, לעמוק, למקושר, למישהו עם כתובת, למישהו עם נקודת אחיזה, למישהו עם... כל... זה מה שאנחנו גילים. שימו לב, מה כותב הרב פה? האדם המאמין, שחוויה דתית היא חוויה עמוסה מאבקים פנימיים. לא רק מאבקים ביצר, תכף נראה איזה סוג מאבק קיומי. ודאי וודאי שאדם מאמין יש לו הרבה דרישות, הרבה תביעות, הרבה... אבל... לא רק זה, אלא הרב גם טוען שהיא עמוסה סתירות. זאת אומרת, כאשר אנחנו אומרים סתירות, אנחנו בעצם באים ואומרים שהאדם המאמין נמצא פעמים רבות בחוויות שהן dead end, כן? שהן דרך ללא מוצא, שאין פתרון. בסתירה קיומית. והנה הוא מדגים אחת מהם. הפוסח על שתי הסעיפים בין דבקות באלוהים ובין ייאוש, שעה שחש כי נעזב על ידי האלוהים. נקודה מאוד מרכזית במשנת הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק לא שואל את השאלה האם יש אלוהים או אין אלוהים, כפי שהסברנו בפעם הקודמת. זה בכלל לא נושא. הרב סולובייצ'יק שואל, האם באמת אני יכול לפגוש את האלוהים? ובספר וביקשתי משם, בזה הוא עוסק בחלק הראשון, הוא אומר, מצד אחד התשובה פשיטה, אני רואה את האלוהים בכל מקום. בכל הוויה. יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל. אני רואה אותו בהיסטוריה, אני רואה אותו בטבע, אני רואה אותו זה. הכל נכון. אבל ברגע שאני מנסה לפנות אליו, לאחוז בו, לקבל תשובה, איפה הוא? גורנשט מיט גורנשט. לזה הוא מתכוון, כן, בין דבקות באלוהים. הפסיק לא נמצא במקום הנכון. הפוסח על שתי הסעיפים, פסיק, בין דבקות באלוהים, פסיק, ובין ייאוש, שעה שחש כי נעזב על ידי האלוהים. כן, כלומר, כך צריך בעצם לפסק את המשפט. זאת אומרת, קודם כל, באמונה יש סתירה מהותית פנימית. כי מצד אחד אומרת ומבשרת ומגלה לאדם, אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. שתיים, היא אומרת לאדם, אתה לא תמצא את הקדוש ברוך הוא בשום מקום. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, לא נערוך אליו קדושתו. זה לא, אתה לא תמצא. והסתירה הזאת היא סתירה שקיימת כל הזמן. שאתה נכנס לאמונה, לדבקות, לקשר עם ריבונו של עולם, ואז אתה פותח את העיניים וכאן בוקר, נעלם. או סתירה אחרת, עוד יותר. ואשר משוסה בגלל הניגוד המובלט בין הערכה עצמית ובין התבטלות. איך האדם המאמין תופס את עצמו? מה הוא אומר לעצמו על עצמו? האם הוא אומר לעצמו, הכל משמיים. אין, אני שום דבר, אנוכי, תולעת ולא איש. לא עשיתי שום דבר, לא ביכולתי ולא בחוזקי ולא בעצמי ולא זה. הכל מהקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לתלות שום דבר בהוויה שלי. איזה, או שהוא בא ואומר לעצמו, אני עשיתי. עכשיו, מה טיב החוויה הרוחנית? אתם שמים לב שוב. הרב סולובייצ'יק לא דן כרגע בשאלת האידיאולוגיה, בחירה, ידיעה, מה הקדוש ברוך הוא עושה, מה אנחנו עושים, ביטחון, השתדלס. זה לא השאלות שהוא שואל. אלא בדיוק, איך אני חי את זה? איך אני חי את זה? מה אני אומר לעצמי? האם אני אומר לעצמי, אני, כן, כמו ש... אפילו תשובה אני לא יכול לעשות. כן, אני צריך... אני חדל... אישים, ביטול עצמי מוחלט, תולעת ולא איש, עפר ואפר, כמו שאברהם אבינו מדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל כולי תלוי, זאת החוויה הפנימית העמוקה שלי, כל הישגיי, כל תכליתי, כל היכולות שלי, הכל בעצם תלוי בריבונו של עולם. או שהאדם המאמין בא ואומר, אני כל כך, זה, אני אפילו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. שימו לב כמה ויכוחים עם הקדוש ברוך הוא נמצאים במקרא. גדול עוונים מנשוא. אומר קין. אבימלך אומר, הגוי גם צדיק תהרוג. אברהם אבינו אומר, השופט כל הארץ לא עושה משפט. כשרבינו אומר, ומאז באתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה, וצא לא הצלת דמך, האיש אחד יחטא, אבל כל הידע תקצוף. אפשר לדבר על הנביאים, על הכתובים. מה טיב התודעה שלי מול הקדוש ברוך הוא? כן, כלומר, מה אני אומר עכשיו בסרט ימי, בחודש אלול? אני אומר, ריבונו שלם, מול מה שאתה דורש ממני, אני כזה קטן. וואלה, קדוש ברוך הוא, השנה עשיתי משהו. למדתי תורה, עבדתי על המידות, הצלחתי, הערתי פנים, הדרכתי במחנה בני עקיבא, טיילתי, קראתי ספר, פיתחתי את היכולות שלי, אני יודע מה, כל הדברים, מה אני אומר? מה טיב התודעה הדתית? אני כל הזמן, אומר הרב סולובייצ'יק, האדם המאמין, זאת חוויה דתית שהוא כל הזמן עסוק בתוכה. היא רוויה מאבקים, היא רוויה סתירות. היא נעה בין דבקות באלוהים ובין ייאוש. היא נעה בין הערכה עצמית ובין התבטלות. עכשיו, הנקודה המרכזית של הטענה של הרב סולובייצ'יק זה לא בגלל חולשה שלנו. זה לא בגלל בעיה שקיימת בתוכנו, אלא זה החיים, זאת האמת. תפקידו קשה היה מאז ימי אברהם אבינו, משה רבינו. זאת אומרת, החוויה שהרב סולובייצ'יק קורא לאורך כל התורה כולה. הדמויות עוברות טרגדיה אישית. שהרב סולובייצ'יק קורא, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. עכשיו אפשר לקרוא את זה בשתי דרכים. אפשר לקרוא את זה, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא גואל את אברהם מאור כשדים, והוא הולך לארץ. ושם, ואברכה מברכך, מקללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואתה יכול לקרוא את זה אחרת לגמרי. אברהם אבינו, יש לו את מקום הנוחות שלו, את המקום שהוא גדל, ארצו מולדתו, הקדוש ברוך הוא, האמונה מחייבת אותך. לעקור מהמקום הזה. לעזוב את ארצך, את מולדך, את בית אביך. ללכת לארץ אחרת, להיות שם זר. לפגוש שם רעב. לרדת למצרים. שלוקחים את אשתך. זאת חוויית האמונה. והיא מהותית. ומה הרב זלובצ'יק יגיד? איזו חוויה מבין שתי החוויות קיימות? שתיהן. והאדם המאמין נמצא בדיאלקטיקה, זו מילה שלא מופיעה פה בדיאלקטיקה, אבל אני מניח שאתם מספיק זמן מכירים את הרב סלובייצ'יק, כדי לעמוד על כך שאחת המילים המאפיינות ביותר של משנתו, זו המילה דיאלקטיקה. דיאלקטיקה פירושה של דבר תנועה מתמדת, בדרך כלל מכאיבה ומייסרת בין כתבים. כל הזמן. דיאלקטיקה מתמדת, מייסרת וכואבת, וטענת הרב סלובייצ'יק זה לא תאונה, זה לא חולשה, זה בכלל לא שם. זה מהות מפגשו של האדם עם הקדוש ברוך הוא. זאת מהות, האמת היא שבמקומות אחרים אנחנו נעמוק בזה, זה מהות מפגש האדם עם כל אחד. עם כל אחד. יש בזה איזושהי מין סתירה פנימית, מהותית, בקיום של האדם. אני אתן דוגמה מתחום מאוד דומה. כשאדם אומר למישהי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, האם הוא עושה עכשיו תנועה של אגואיזם או של אלטרואיזם? האם כשאני אומר, כשאדם חש אהבה כלפי מישהי, זה ביטול העצמי שלו מול למענה לטובתה, או אני אוהב אותך. פירושו של דבר ש... מי עומד במוקד? אני אוהב את עצמי. תשובה, אלה הם שתי תנועות באהבה. ושתי התנועות האלה קיימות בו זמנית. בו זמנית. ויש בהם סתירה, והרבה פעמים ניגוד, והרבה פעמים שאלות מאוד קשות. למשל, אנחנו הרבה פעמים מזהירים נשים או בחורות צעירות שהמחזר אחריהם אומר לה, אני אוהב אותך, אני לא יכול בלעדייך, אני רוצה שכל הזמן תהיי איתי, אני, שאת לא פה, אני חסר אותך. ואת אומרת, היא שומעת בזה הרבה פעמים חיזור, ריצוי, אהבה וכדומה, ואני שומע מזה אדנות, בעלות, שליטה. והתשובה?
שניהם.
וכל החוויות הנפשיות האלה הן חוויות שיש בהן דיאלקטיקה מתמדת. היא עמוסות מאבקים וסתירות וניגודים כל הזמן. בין אם מדובר בחוויה של כמובן איש ואישה, רק כדוגמה, זה לא הנושא שלנו. אבל הנושא שלנו, כאשר מדובר בחוויה של של אדם מול הקדוש ברוך הוא. עכשיו שוב אני רוצה להדגיש מה שהדגשתי היום בהתחלה. צריך לשים לב אצל הרב סובב בשתי נקודות. א', זה מה שמעניין אותו. שמתם לב שאנחנו לא עוסקים כרגע בשאלה, יש אלוהים, דרכי התגלותו, יישוב הסתירות הפילוסופיות, של בחירה וידיעה, כל הדברים האלה הם לא הנושא. מה שמעניין אותו זה מה עובר על החוויה הקיומית של האדם המאמין. זה אחד. שתיים, כאשר אתה חודר לתוך החוויות הקיומיות של האדם המאמין, אתה בדרך כלל תמצא סתירות, מאבקים, טלטלות, דיאלקטיקה לכיוונים שונים. בכל תחום, איפה שאתה לא תיגע. ולא חשוב... עכשיו, זה לא דבר, נקודה שלישית, אני חוזר רק על זה פעם שלישית, אבל זה לא נקודה שלישית. זה לא, זה אברהם אבינו ומשה רבינו. כן? כלומר, את החוויות האלה חשו גדולי המקרא. הם היו כל הזמן באותה טלטלה. כשאנחנו אומרים, הסיפורים על אברהם אבינו, הסיפורים על משה רבנו, אלה הם סיפורים של נאמנות מוחלטת עד הקדוש ברוך הוא, וייאוש מוחלט. אין אצל אברהם, אין אצל... במה עדה כי ירשנה, צריך להיכנס לתוך מהות המשפט הזה. ואנוכי הולך הרי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר, צריך להבין, להיכנס לתוך עולמו של אברהם אבינו, ובעיקר, פסקה שכמובן נלמד בעריכות, בדרך, מה אברהם אבינו הרגיש בדרך אל העקדה? מה, האם זה הייתה קרבת אלוקים או קרע, היום הנורא, מן האלוקים שמצווה אותו ללכת לעקוד את בנו? הנקודה ברורה? והאדם המאמין תמיד יהיה גם זר, מוזר, עד היום. עד היום, תכירו את זה בצבא, אתה, בעיקר שאתה, והרבה דברים, לא הבינו מה אתם רוצים. לא הבינו מה אתם רוצים, איפה הבעיה? מה הם העקרונות המוסריים? מה הם העקרונות הדתיים? זה חלק בלתי נפרד מדמותו של האדם המאמין. ושימו לב איך שהרב כותב, תהה זו עזות יומרנית. אם אנסה להמיר את חוויית האמונה מלאת הסתירות והסבל, גדול הדור בארצות הברית כותב שחוויית האמונה היא מלאת סתירות וסבל. אם אני אנסה להמיר בחוויה רוויית עושר והרמוניה, בעוד שגדולי האמונה שבמקרא חיו חיי גבורה תוך חוויה מסותרת וטרגית זו. כן? כלומר, הטענה שלו גם כפרשן המקרא, ואנחנו כמובן נעסוק הרבה מאוד ברב סולובייצ'יק כמפרש המקרא, כך צריך לקרוא את הסיפורים על אברהם, על יוסף. צריך, אתם יודעים שאומרים שלהרבה מאוד מגדולי ישראל, לכל אחד היה דמות מקראית שככה הוא ראה את עצמו בו. אני זוכר מול חנן פורט הרגשנו שהוא דוד המלך, כל הזמן חי בתודעה כזאת, כן, של דוד המלך וכל מיני דמויות כאלה. אם הייתי שואל את הרב סולובייצ'יק, מי הדמות שהוא מרגיש שנפשו התלבשה בלי שום ספק הוא אינה, היה עונה יוסף הצדיק. אנחנו נדבר על כך, על יוסף. ויוסף חי חיים טרגיים בפרשנות של הרב סולובייצ'יק. חיים טרגיים מאוד מאוד. מוזר לאחיו, נוכרי לבני אמו, לא מקובל פה ולא מקובל שם, ונקרא, ויש לו חלומות מהקדוש ברוך הוא שאומרים לו קרבת אלוקים, והוא נמצא בבור ומתרחוק, ונשני אלוהים את כל עמלי איש, כן? ועוד, זה ככה צריך לקרוא את דמויות האמונה המרכזיות והבסיסיות. אז מה אתה רוצה? אז הוא אומר, כל חפצי הוא לשמוע בעצתו של אליהו בן ברכאל, אדברה וירווח לי. כלומר, כשאני מסתכל פנימה ואני שואל את עצמי, למה אני כותב? תשובה? מה? לפרוק, בשביל עצמי. בשביל החוויה הקיומית שלי. כי למילה המדוברת יש תכונה, זה צריך להיות, תכונה גואלת ללב נסער, והווידוי הוא מרגוע לנפש מתייסרת. כמובן, אתם עכשיו יכולים לשאול. למה, לא, למה לפרסם זה, אלא, שאלה, למה לנו לקרוא את זה? החלטה שלכם. אתם רוצים ממני. כן? אני חושב שכדאי מאוד מאוד ללמוד את זה, כי זה יעזור לנו לשקף בתוך עצמנו. בתוך ההוויה הרוחנית, האמונית, הדתית, קרבת אלוקים וריחוקה, התמועות האלה וכדומה, אבל מי שלא, אז לא, זאת אומרת, אין פה, זה כמו למה אני קורא פרק תהילים. הרי בפרק תהילים דוד המלך מתאר עולם קיומי, פנימי, חווייתי שעבר עליו. אבל אני מרגיש שהעולם שדוד המלך מתאר בספר תהילים, הוא מהווה לגבי יכולת לשקף, לדייק, לבטא עולמות שקיימים בתוכי, ואשר על כן אנחנו את בסוכת הזמרה בבוקר נניח אנחנו לא ממציאים לעצמנו, למרות שלכאורה ההלכה אומרת עולם יקדים אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל, אז אם כן לכאורה אנחנו עצמנו צריכים לכתוב את השבח. לא, אנחנו עושים את זה דרך שירי דוד המלך. להבדיל, לא... אני לא יודע, שוב, מה היחס בין דוד המלך לבין הרב סולובייצ'יק, אבל הרוצה להכיר את חוויית האמונה הזאת בתוכו הזה. אם כי תשימו לב שיש גם, יש פה גם מילה של פולמוס, ואנחנו נכיר את זה. הרב סולובייצ'יק גם מתפלמס, צריך לזכור איפה הוא חי. והוא כותב את זה. והוא חי בארצות הברית, שבה, על פי פרשנותו, מוכרים את האמונה בסלפסטיק, כן? כלומר, בספרות כזאת, בוא, תהיה מאמין, יהיה לך משפחה מסביב לשולחן שבת, ויהיה לך בריאות, לא יהיה לך אולקוס כי אתה אוכל צ'ונט, וסתם, אני מגזים, כן? והאמונה תיתן לך תוכן ומשמעות ועונג, ומקשטים את בית הכנסת, ו... יש בו פרזידנט ווייס פרזידנט וכל מיני אדוויזרס והכל, הכל איזה וכדומה. הרב סולובייצ'יק, גם אתם יכולים לקרוא במקומות אחרים, זה יצא בצורה יותר ככה מפורשת, אבל אתם יכולים כבר לקרוא פה, כשהוא כותב תהיה זו עזות יומרנית, אם מנסה, אז הוא, הרי כשאנחנו יודעים שאלות בתוספות, אני אומר לכם, אם תוספות טוען הכי גרסינן, פירושו של הדבר ש... שיש מישהו שגורס אחרת, כן? כלומר, אז צריך להבין גם את הרקע. אין ספק, הרב סולובייצ'יק, יהדות ארצות הברית הוציאה אותו מדעתו מבחינת התפיסה הדתית, הטקסית, המתארת את האמונה ככלי לאיחוד המשפחה, לבריאות טובה, לאי לחץ בחיים ואני יודע מה, נתינת משמעות ליום הולדת שלך, כן? כלומר, זה מאוד, הרב סולובייצ'יק לא יכול לסבול את זה, כן? כן, 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 הוא כותב, אף על פי שאני תושב ארצות הברית זה כמה שנים, לא סיגלתי לעצמי, אנחנו נלמד את זה, זה מאוד, מאוד מרכזי, כן? כלומר, יש לו גם מאמר מאוד קצר באיזשהו מקום, למה לבית כנסת של יהודים נכנסים עם מגפיים עם בוץ? ולא כמו לכנסייה או לכל מקום שחולצים נעליים ונכנסים ועוד כל מיני דברים שכאלה. הוא גם באופן אישי מאוד תאב טקסיות. ובעיקר טקסיות, אני אתן לך דוגמה קטנטונת כדי שאני גם נורא מזדהה איתה. קטנטונת, זה לא אותו דבר, זה אבל דוגמה קטנטונת. מה שאנחנו עושים היום בוורט, בעצם, כלומר שהולכים להתחתן, בקהילות אשכנז היו אז חותמים מה שנקרא תנאים. שטר תנאים. מה כתוב בשטר תנאים? בשטר תנאים כתוב ש... אבא של החתן מתחייב לתת כך וכך, אבא של הכלה כך וכך. הדודים עריבים והחתונה תועמד עד יום פלוני, שעה פלונית וכדומה, זה בעצם היה שטר הצהרת כוונות לזה, אוקיי? אלא מהי? בקהילות בעיקר חסידיות מסוימות שטר תנאים הוא יותר חמור מאירוסין ונישואין הלכתיים. למה? כי אירוסין ונישואין הלכתיים כתוב בתורה, איך שוברים? בגד, יש דרך, אבל התחייבות להתחתן, ההלכה לא מכירה איך לשבור. לכן הפרת שטר תנאים באיזושהי מין צורה כזאת נתפסה הרבה הרבה יותר חמורה. איזה סיפור מאוד מפורסם של ש"י עגנון מתחיל על הבסיס הזה? תהילה. נכון, תהילה מתחיל על הבסיס הזה שאבא שלה שבר אירוסין עם בעלה בגלל שהוא נתפס לא עלינו לחסידות, לקט. נכון? כלומר, זה משקף מציאות. אבא שלי, אני זוכר, זיכרונו לברכה, היה בחתונה, זאת אומרת, בחיי, לא זה, שהחתן והכלה הודיעו שמתגרשים שבוע אחרי השבע ברכות. אבל שאי אפשר להפר תנאים, זה נראה לי הזוי לגמרי. אבל היו גם דברים כאלה. טוב, היהודים החכמים, מה הם עושים? מצד אחד הם רוצים לחתום שטר תנאים, מצד שני, לך תדע. אז התחיל להיות מנהג עד היום. שחותמים שטר תנאים באולם של החתונה 5 דקות לפני החתונה. כן? כדי שיהיה שטר תנאים. אבל זה חוכא ואטלולא. זה שטויות, כן? כלומר זה עבד, זה כאילו לחתום שטר תנאים, שאנחנו מתחייבים להעמיד את החופה תוך שנה, וזה ייתן ככה וזה ייתן ככה, המפיות כבר לשולחן, כן? כלומר, התזמורת איך מתחילה לנגן וזה. ואני מצאתי את עצמי לא פעם, היום זה פחות נפוץ, אבל לפני 20 שנה לא פעם בסיטואציות כאלה. ואני הרגשתי, לא רוצה להשתתף ב... אתה רוצה לחתום שטר תנאים, תחתום שטר תנאים כמו שצריך. שעשיתם תבואות, אבל זה מין... לחתום שטר תנאים חסר משמעות. לימים ראיתי שהרב סולובייצ'יק ניהל נגד זה מלחמת חורמה, וזה מאוד מתאים לו לנהל מלחמת חורמה נגד זה, כי זה טקס שטר תנאים חסר משמעות. והרב סולובייצ'יק לא יכל לסבול טקסים. כן, טקסים, הלכה זה לא טקס, הלכה זה מציאות, הלכה זה משהו מכונן, ולכן בתוך הדברים האלה, כחלק מהכתיבה שלו על איך מצטיירת היהדות בתור, אמרתי, ספרות הדרכה המונית לחיי עושר ולחיי זה, אוקיי, הרב סולובייצ'יק לא יכל לסבול את זה. בואו נהפוך את הדף, עשיתי פה איזשהו סיכום מסוים, ונראה חלק מהדברים, זה כמובן דברים שלי. ראשית, המחשבה הקיומית שאנחנו הולכים ללמוד השנה עם החבורה הזאת תחזיק מעמד, היא דיון בשאלות האדם, ולא בשאלות התיאולוגיה או הפילוסופיה. לא דנים בקדוש ברוך הוא או בעיקרי אמונה, אלא במה שהאמונה או התשובה מחוללת בתודעת האדם ובנפשו. כמו שהזכרתם קודם על האהבה. האם האהבה מחוללת אגואיזם? האם ההלכה, האהבה מחוללת אלטרואיזם? האם האהבה היא חוויית התעלות או חוויית כיבוש? יש באנגלית קוראים לזה to fall in love. כן? כלומר, נפלתי לאהבה. כלומר, לא אני עשיתי פה משהו, אלא להפך... מה? נכבשתי. בדיוק, כן? וכדומה. אז כמובן הרב סולובייצ'יק לא עוסק באהבה בהקשר הזה, לא עוסק באמונה, אבל זה אותם שאלות. האם האמונה זה חוויית העצמה או חוויית כיבוש? האם האמונה היא נותנת מענה או מוסיפה אין ספור שאלות על המענה? האם היא מעצימה את האדם או מחלישה את האדם? זה מה שמעניין אותו, אוקיי? שתיים. חיפוש אחר שאלת הלמה. החיים הם תעלומה, ואנו מבקשים, כלומר, למה בניגוד למה או לאיך? מה ואיך זה, מה יש, איך זה פועל, וזה מה שעושים. החוויה הקיומית שואלת למה. החיים הם תעלומה ואנו מבקשים לתאר אותה, את החיים, ולהעניק להן לפשר מסוים. המטרה היא לחיות את התשובות ולא לדון בהן מבחוץ. לפיכך השאלה למה משרתת את השאלה לא מה לעשות אלא מה להיות. עכשיו כפי שראינו מקודם, אין שיטה עקיבה המבארת את כל התופעות כולן. התקשתי את זה מקודם שקראנו על המושג על הסתירות, על הדיאלקטיקה. אין משהו, כל מה שנגיד נכון גם ההפך שלו. אם נגיד שהאמונה קראה לאדם לחיות חיים של ביטול עצמי, של חלל הפנוי, של... זה יהיה גם נכון וגם לא נכון. כי האמונה בתשובה מטילה לאדם להיות בעל צלם אלוהים, לקבל החלטות, לקבל אחריות, ואתה רק מדבר בשפה הזאת, ופתאום אתה צונח בחזרה לתוך תחושת החולשה, הפער, האינסוף. שעומד בפנינו, כן? אין שיטה עקיבה מבארת את כל התופעות כולן. בכלל לא ניתן להסביר את האדם. מדובר בתיאור בו המרכיב החווייתי, זוכרים, הדגשנו את זה בפעם הקודמת, שהרב סולובייצ'יק כותב, מאיפה אני יודע את מה שאני כותב? אני יודע את מה שאני כותב מנבחי ליבי. אני יודע את מה שאני כותב מתוך זה שראיתי מה כתוב על אברהם ועל משה ועל דוד ועל שלמה בתנ"ך. זה לא... זה... אלה הם תיאורים, הם לא הגדרות, הם לא תרשים זרימה, הם לא, כן? אין שיטה עקיבה מבארת את כל התופעות כולן. בכלל, לא ניתן להסביר את האדם. מדובר בתיאור בו המרכיב החווייתי הוא מרכיב מרכזי ביותר ולא בשיטה. או ד' זה אותו דבר. אין דבר מה מהותי שהוא השיטה הקבועה והנכונה. איזשהו דרך האמצע היא הדרך הנכונה, כותב אריסטו. זה רב סולובייצ'יק, זה בכלל לא רלוונטי, כי השאלה היא לא מה הדרך הנכונה. אלא הרב סולובייצ'יק ישאל, מה יקרה לאדם שהולך בדרך האמצע? והוא יגלה שאדם שהולך בדרך האמצע, מצד אחד מפסיד, מחמיץ את החיים, כי הוא לא בקצוות. מצד שני, כן, ואז דרך האמצע זה יכולה, תצטייר בפניו כאחת החוויות הכי בינוניות, הכי אפורות, הכי משעממות שיש, מצד אחד. מצד שני, הכי מוגנות, הכי יציבות, הכי מכוונות שיש. נו, ומה הנכון? זה בכלל לא שאלה. כן, בוא ננסה לעקוב אחרי מה מחולל את דרך האמצע, ולנסות למצוא איך אני מיישב את ה... איך אני חי. מה אני עושה עם שתי המשמעויות של דרך האמצע? הקיומיות, לא הפילוסופיות. אלא שתי המשמעויות הקיומיות, כן? איפה שאתה לא תשים, תחפש איזושהי שיטה עקיבה, יציבה, זהו, זה מיד יישבר. מיד יישבר. בדרך כלל, המחשבה הקיומית היא מחשבה דיאלקטית. זה מה שהסברתי מקודם. זה לא חייב להיות, אבל בדרך כלל זה ככה. בשל העובדה שהאמת הקיומית מצויה באדם המורכב בצורות שונות. עכשיו, מה שאני מחפש עוד פעם, זה לא, אין איזשהו אמת או איזשהו סרגל שאני מבקש ליישר את עצמי לאורו. להפך, במחשבה הקיומית, שימו לב, המבחן הוא מבחן האותנטיות. האם זה אמיתי לי, מכוון לי? האם אני מזייף, צבוע, מאמץ מילים שהם לא שלי? למשל, הזכרתי בפעם הקודמת את ההספדים. ההספדים הוציאו את הרב סולובייצ'יק מדעתו, בשל העובדה, לא, הוא לא יצא מדעתו, כן? אבל כמובן להגיד כביטוי, בשל העובדה שהמילים היו שחוקות. על כולם להגיד הגאון, על כולם להגיד, זה כבר לא, זה לא אותנטי, זה לא מכוון, זה לא מיושר. זה לאוס, זה עוד פעם אותו דבר, זה עוד פעם, כן? והקובע והמכריע הוא האותנטיות וההתאמה, ולא התואר הפילוסופי המזוקק. על כן, יש גם מקום לייאוש, לכאב, לדיכאון, כי זה מי שאנחנו. כחלק מהחוויות הקיומיות של האדם, בזווית אחרת, משקל מרכזי לחוויה האוטוביוגרפית, חיים של אמת פנימית ולא זיוף. נקודת המבט אפוא היא הייחודיות והאישיות. החיפוש הוא דווקא אחר חשיבה סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. אני זוכר שסיפר לי חבר שאחר כך למדנו ביחד בארץ ציון, שהוא החליט לעלות לארץ, הוא בא לרב סולובייצ'יק וביקש מהרב סולובייצ'יק, רבינו, תן לי ברכה לכבוד העלייה לארץ. אז הרב סולובייצ'יק שאל אותו, what, are you an apple? כן, מה, אני אצא לברך עליך, אתה תפוח? כן, כלומר, מה? או שמישהו היה מבקש ממנו הדרכה, או מישהו היה... הרב סולובייצ'יק לא היה נותן לו. הרב סולובייצ'יק היה, בוא נשב, בוא נקשיב. תעלה את התלבטויותיך. אני שומע בדבריך שאתה נוטה לשם. אתה מכוון, אני מכוון לך, וכך הלאה וכך הלאה, כן? כלומר, זה היה השיח של הרב. הוא לא היה אומר מה לעשות, כן? החתירה המתמדת הייתה לחירות, לאחריות. המשקל הגדול הוא הבחירה החופשית בתוך המציאות הנתונה. כלומר, בסופו של דבר, החלום העצום של בעל המחשבה הקיומית הוא להיות הוא. להיות הוא שפוגש את אהבתו, שפוגש את הקדוש ברוך הוא. הוא שמתפלל את תפילתו. הוא שהוא מכוון, נקי, אותנטי, סוער, ישות, כן? וטוב, על ת' וי' נדבר בהמשך. החיפוש אחר הגאולה, מה זה בדיוק גאולה? אנחנו נצטרך להקדיש לזה זמן באופן מיוחד. אוקיי? זה כמה נגיעות, כן. תזכיר רק שם. עמית, כן.
אני חושב
שהוא יאמר שאין. הוא יאמר אין אידיאולוגיה רגשית, בעיקר לאור העובדה, זאת אומרת, שאלה למה... רגע, אני לא בטוח, אני צריך לדייק. האם לאותנטיות אתה קורא אידיאולוגיה אישית? כלומר, יש אידיאולוגיה במובן הזה שאבא נהיה מכוונים, אותנטיים וכדומה, אבל האותנטיות שלך והאותנטיות שלי מעצם הגדרתה הן שונות. לא, לא, ממש לא. השמחה, יש לה את המקום, כשאתה שמח, אז תן השמחה לפרוץ. וכשאתה רחוק, אז תכאב. אם, אני חושב שהספר שהכי מבטא את הרב סולובייצ'יק בראש ובראשונה, קודם כל זה ספר תהילים. בעובדה שיש בספר תהילים קרבת אלוקים, ויש תחושת נטישה, ויש חיפוש, ויש מציאה, וזה יש 150 תנועות נפשיות שונות. והן לא... והן מכוונות, וגם הן של דוד המלך. תהילים שלך צריך להיות מכוון אליך. עכשיו, אתה יכול להשתמש במילים של דוד המלך, זה מה שהסברתי מקודם, כדי לשקף את עצמך, כדי להתגבר על מחסום חולשת הביטוי. ולכן אנחנו בשירי דוד עבדך נעללך השם אלוקינו, אנחנו מרגישים שהמילים שלנו דלות מדי, ואני משתמש בדוד המלך ככלי ביטוי. אבל אין מה שדוד המלך הכניס במשפט הזה לבין מה שאני מכניס במשפט הזה, זהות. אתה מכניס, ומה שאתה מכניס, זה משהו אחר לגמרי. ומה?
אתה הרגיש כל מים שנאה?
בוודאי, בוודאי, היא קיימת. היא קיימת. קודם כל, עכשיו תשאל, האם אדם צריך, אם כן, לעבוד על מידותיו? כלומר, האם יש מושג כזה, עבודה על המידות, בשעה שאתה עוסק באותנטיות? אני חושב שרב סולובייצ'יק היה עונה לך כן, הוא היה עונה לך כן, אבל הוא היה אומר, אתה לא עובד ישירות על השנאה, כי אז זה יהיה מלאכותי. אלא, אתה חופר לעומק, מאיפה היא באה? מה טיב המעצור, מה טיב המחסום האמיתי שקיים בך, שהוא זה שמחולל בך את השנאה הזאת. ועכשיו לך תבקש את הנתיב שבו תוכל לפתוח את הסתימה הזאת שקיימת בתוכך ולא להיות שם. אבל זה לא עבודה ישירה, אלא זה לשורשים שלה. כך נראה לי. אוקיי? זה, עכשיו מה אנחנו הולכים לעשות? היה מתאים עכשיו, כמובן להתחיל ללמוד לפי סדר, אלא שאנחנו כרגע באלול, אז כפי שאמרתי, אנחנו בפעמים הבאות, אני לא זוכר אם ביום ראשון הבא יש חתונה של איתמר, אני לא זוכר, בקיצור, בפעמים הבאות אנחנו נלמד על התשובה, בסדר? עד ככה יום כיפור, ואחר כך נחזור לעניין, בסדר? עכשיו, אם יש, לדעתי יש חתונה ביום ראשון הבא, אני לא בטוח, אבל אם יש חתונה ביום ראשון הבא, הייתי רוצה שיהיה גבאי לחבורה הזאת, שננסה למצוא זמן אחר, אוקיי? בנצי בסדר? אז אתה תהיה, אם לא יהיה שיעור ביום ראשון הבא, תשאל אותי האם אנחנו יכולים לקבוע זמן אחר. בסדר? טוב. שכח.